ויפגע במקום, וילן שם כיווה השמש, ויקח מאבני המקום, וישם מרעשותיו, וישכב במקום ההוא. כך מופיע בפרשתנו בפרק כ"ח, פסוק י"א. יעקב אבינו, בחפשו אחר בחירת ליבו, מגיע לחרן. כאשר הוא הולך לישון, לוקח מאבני המקום, ושם אותה או אותם מתחת לראשו. כאשר הוא קם בבוקר, לאחר חלום הסולם, הוא קם ולוקח את האבן ששם מתחת לראשו, ומקים ממנה מצבה. כמופיע בפסוק י"ח, וישכם יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מרעשותיו, וישם אותה מצבה, ויצוק שמן על ראשה. ישנה שאלה מפורסמת מאוד בין פרשני המקרא. האם יעקב אבינו לקח אבן אחת או יותר? ואם לקח יותר מאבן אחת, איך כאשר הוא קם, הוא בונה מצבה רק מאבן אחת? בפשט הדברים, נראה כי פירושו של אבן עזרא הוא המתאים ביותר. ובדבריו, מאבני המקום, טעמו אחת מאבני המקום. כלומר, יעקב אבינו לוקח אחת מאבני המקום בו הוא הולך לישון. מוצא אבן בסביבה, ואותה שם מתחת לראשו. אבן זו הוא לוקח, והופך את יעודה למצבה לאחר החלום הנבואי. הדברים מסתדרים כמין חומר, משום שבפסוק י"א נאמר כי יעקב אבינו לוקח מאבני המקום. לא כתוב כמה פריטים הוא לוקח. אם מדובר בפריט אחד, כלומר אבן אחת, או בפריטים אחרים, אלא רק מאבני המקום. אין הדבר שאבן עזרא הוא בין היחידים שהולך בכיוון שכזה. הפסוק כמובן נכתב בצורה שבה יש מקום לשתי הפרשנויות, אם מדובר באבן אחת או שתיים. אך נרחיב על כך בהמשך. בפסוק י"ח נאמר בוודאות כי יעקב אבינו לוקח אבן אחת ומקים אותה כמצבה. כלומר, בסוף הלילה אנחנו יודעים בוודאות שישנה אבן אחת שיעקב מתייחס אליה. אך מה קורה בתחילת הלילה? הדבר לוט בערפל. את הצד השני של המתרס תופס מדרש מפורסם עד מאוד, המופיע בין השאר במסכת חולין. בדף צדיק א' עמוד ב', אמר רבי יצחק, מלמד שנתקבצו כל אותן אבנים למקום אחד, וכל אחת ואחת אומרת, עלה יניח צדיק זה ראשו. תנה וכולן נבלעו באחד. רבי יצחק טוען, כי יעקב ישן את שנתו על מרבד אבנים. אבנים אלו רבו על מי מהן יניח הצדיק את ראשו. בסופו של דבר, כסוג של השכנת שלום, הקדוש ברוך הוא מבליע את כולן כאחד, או באחד, מאחת מהאבנים. נעיין בדברי המהרש"א שמבאר זאת. בבראשית רבה מפורש, כך אומר המהרש"א, שעשן כמין מרזב, כפירוש רש"י בחומש, והוא שהניח מלמטה אבן אחד להניח ראשו עליו, וסביב אותו האבן הניח הרבה אבנים בגובה משלושה צדדים, עד שנעשו שלוש דפנות כמין מרזב, שיש דף אחד מלמטה ושלוש דפנות מצדדים. התחילו כל אבנים מריבות עם אותו אבן שניח מלמטה. כל אחת אומרת, עליי יניח צדיק את ראשו. עד שכולן נבלעים באבן אחת. רוצה לומר שכולן נבלעו באותה אבן אחת שלמטה, כדי שניח ראשו על כולם, ודברי הרעים בזה אינם מבוררים ואין להאריך. כך אומר המהרש"א בחידושי אגדות על אותו האגדה במסכת חולין. המהרש"א מסביר שיעקב שם בתחילת הלילה אבן אחת מתחת לראשו, ואבנים רבות משלושת הצדדים, כלומר מצידי אוזניים ולפני הראש, ככה שיצא לו סוג של קרית קמאית בצורה כזו או אחרת. כלל האבנים רבו עם האבן שמתחת לראשו, ולאחר המריבה הקדוש ברוך הוא איחד אותן עם האבן שמתחת לראשו, ונוצר בפועל מרזב מסביב לראשו של יעקב. ישנם מספר פרשנים ומדרשים שמקמתים את כמות האבנים שיעקב הניח מתחת לראשו, אך לפני כן נזכיר את הכתב הקבלה שאומר דברים בנושא זה, ולא מחלק את חילוקי המספרים, הוא לא מקמת אותם בצורה מסודרת. וכך הוא אומר בדבריו, האבן היותר נכבדת ונאותה למצבה לקח מן האבנים אשר שם מרעשותיו. ותחסר המם ממילת אשר כמנהגה לפעמים, כמו קח את פר השור לאביך שטעמו מאשר לאביך, ויותר נראה לפרש מילת עת כמו קצתי את העיר, שפרש מן העיר, כן את האבן מן האבן, וטעמו לקח מן האבנים אשר שם מרעשותיו, ובהאבן ביחיד כמו ארבעה טורי אבן שהוא במקום רבים. כלומר, הכתב הקבלה טוען שיעקב לוקח את אחת מהאבנים שהוא שם מרעשותיו, שלא כמו שראינו בדברי המערשה שהוא לוקח דווקא את האבן שמתחת לראשו, שאליה נתקבצו האבנים, אלא הוא פשוט לוקח את האבן הכי טובה, משום שהוא רוצה לייצר מזבח מהאבן הכי טובה. אבל בסך הכל לקח איזושהי אבן מהאבנים שהוא שם מרעשותיו, ולא מוזכר כמובן כמה אבנים יעקב שם מתחת לראשו. עתה נראה מספר דעות לגבי כמות האבנים שיעקב שם. כך מופיע במדרש בראשית רבה, ויקח מאבני המקום. רבי יהודה ורבי נחמיה ורבנן. רבי יהודה אמר, 12 אבנים נטל, כך גזר הקדוש ברוך הוא, שהוא מעמיד 12 שבטים. אמר, אברהם לא העמידן, יצחק לא העמידן, אני אם מתאחות הן 12 אבנים זו לזו, יודע אני שאני מעמיד 12 שבטים. כיוון שנתאחו 12 אבנים זו לזו, ידע שהוא מעמיד 12 שבטים. רבי נחמיה אמר, נטל ג' אבנים. אמר, אברהם ייחד הקדוש ברוך הוא שמו עליו. יצחק ייחד הקדוש ברוך הוא שמו עליו. ואני, אם מתאחות הן 3 אבנים זו לזו, יודע אני שהקדוש ברוך הוא מייחד שמו עליי. וכיוון שנתאחו, ידע שהקדוש ברוך הוא מייחד שמו עליו. רבנן אמרי, מיעוט אבנים 2. אברהם יצא ממנו פסולת, ישמעאל וכל בני כתורה. ויצחק יצא אסב וכל אלופיו. ואני, אם מתאחות 2 אבנים זו לזו, יודע אני שאינו יוצא ממני פסולת. אז אנו רואים במדרש 3 דעות. רבי יהודה, הדעה הראשונה, סבור כי יעקב אבינו נטל 12 אבנים כנגד 12 שבטי ישראל, כסוג של ניחוש עתידי, האם 12 השבטים יהיו מזרעו. רבי נחמיה, הדעה השנייה, טוען כי יעקב נוטל 3 אבנים, על מנת לבדוק שאכן הקדוש ברוך הוא ייחד שמו עליו כמו אצל אבותיו, כסוג של בדיקת המסורת להמשך. דברים דומים לדעה השלישית, דעת חכמים, מופיעים במדרש שכל טוב. ויקח את האבן אשר שם מרעשותיו, בתחילה הוא אומר ויקח מאבני המקום וישם מרעשותיו, ומיעוט אבנים 2, ועכשיו הוא לשון יחידי. אלא אמרו רבנן, אבני כתיב, עם מיעוט אבני 2. אמר יעקב, זקני אברהם, יצאו ממנו פסולת, ישמעאל ובני כתורה. יצחק אבי, יצא ממנו עשיו ואלופיו. ואני, אם מתאחות 2 אבנים הללו זו לזו, עדה שהן פסולת בזרעי. וכיוון שהשכים בבוקר וראה שנתאחו שתיהן זה לזה, שמח וידע שהן פסולת יוצא ממנו. המדרש שכל טוב, וחכמים, הדעה השלישית בבראשית רבה, טוענים משום שמיעוט רבים 2, שיעקב אבינו נטל 2 אבנים. יעקב השתמש בשתי אבנים אלו בסוג של ניחוש לפי המדרש, כדי לדעת אם המורשת של אביו וסבו, בהש בן ממשיך דרך ובן שנוטל דרך אחרת, תמשיך אצלו. הדרך שהמדרש מכנה פסולת היא דרך שאינה לעובדי השם, ואינה ממשיכה את התפתחותו של העם היהודי. לאחר הלילה והחלום הנבואי, ראה יעקב כי האבנים הפכו לאחת, או במילותיו נאחזו זו בזו, והבין כי אצלו הילדים כולם ימשיכו את דרכו, וכך היה. מהו תורף מחלוקתם של רבי יהודה, רבי נחמיה וחכמים? כמדרש רטרוספקטיבי אפשר להבין מהיכן יעקב אבינו מגיע לכך שיש לאסוף 12 אבנים. סביר שלא כולן היו בדיוק באותו הגודל, ועדיין הוא מתייחס אליהן בשוויון נפש יחסי. זאת לאור העובדה שהאות אותו מבקש יראה את האב הקדמון שלהם כסימן לבאות. במילים אחרות, ברגע שאותם 12 אבנים יהפכו לאבן אחת, יובן כי המייסד של אותן 12 הוא יעקב אבינו. כלומר, היחס בין המקור ליעד במקרה של אבנים הללו יהיה יחס של אב קדמון. יעקב הוא האב, הוא היחיד, שממנו נוצרו 12 האבנים, אז כאשר הם חוזרות אחורה לשלב הקודם שלהם לאבן אחת, מסמל את הקשר שלהם ליעקב. לפי דעת רבי נחמיה, יעקב אבינו נוטל שלוש אבנים. כל אחת מייצגת דור במשפחתו של אברהם אבינו. הנחת היסוד היא שהקדוש ברוך הוא ייחד שמו על אברהם, על יצחק ועל יעקב. ייחוד השם יכול להתבטא בכמה צורות. לדוגמה, באות הבסיסי של ברית, מילה. אך זה הוא לא הייחוד שמו אשר יעקב מחפש כאן, משום שהוא עצמו נימול כבר בגיל 8 ימים ככל הנראה. הניחוש או הניסיון שיעקב מנסה כאן הוא כדי להבין האם ייחוד שמו, הנהגתו ומעשיו של הקדוש ברוך הוא, שנאמרו ביחס לאבי וסבו, יוכלו גם עליו. ברגע שהאבנים יתאחו לאבן אחת, הוא יבין שהתהליך של ייחוד השם על אברהם מוביל לייחוד השם על יצחק, מוביל לתוצאה של ייחוד השם על יעקב. כאן, ייחוד האבנים מראה את המטרה והיד, ולא את המקור או את האב הקדמון. כלומר, מתייחסים על העתיד, על המטרה הסופית, שזה יעקב, בניגוד לדעה הקודמת. ששיטת חכמים דומה במקצת לשיטת רבי יהודה, משום שגם היא מתייחסת אל היחס בין הדור הבא למשפחת יעקב אבינו ליעקב עצמו. מעין יחס של אב קדמון לילדים. אך אפשר לבוא ולומר כי לא מדובר רק על יחס שכזה, אלא מעבר לכך. כידוע, לאברהם אבינו היו שני בנים. ליצחק גם כן. ליעקב 12. כלומר, בעוד יעקב לפי שיטה זו לא יודע מראש כביכול כביכול על כמות ילדיו, הוא מתפלל על משהו אחר. לא על התפשוט הזרע, אלא על קרבתו לקדוש ברוך הוא. מניחוד שמו של הקדוש ברוך הוא בדור הבא. לכן יש כאן מעין שילוב של שתי הדעות של רבי יהודה ורבי נחמיה. האב הקדמון והמקור שמתייחס ליעקב, וייחוד שמו של הקדוש ברוך הוא בדור הבא שמופיע בשיטת רבי נחמיה. המיוחס לתרגום יונתן העלה מספר אחר של אבנים. וצלי באתר בי מוקדשה, ובת תמן, ארום תמה שימשה. הוא נסב 4 מאבני אתרה קדיש, ושבי איסדוי, ושכיב באתרה ההוא. התרגום יונתן אומר, כי יעקב לקח מארבע מאבני המקום הקדוש ושם תחתיו. יש מדרשים שמקשרים את מקום לינתו של יעקב לאבן השתייה, ויש למקומות אחרים. בכל מקרה, נטילת ארבעת האבנים, יש בה כסימון של 4 רוחות השמיים, או אם נחשוב במובנים מודרניים, סוג של בסיס למיטה, רגל בכל צד. בניגוד לשיטות שראינו במדרשים, שיטה זו של התרגום יונתן לא מתייחסת לעבר או לעתיד. היא מתייחסת להווה שניכר בעיניו של יעקב עצמו. אמנם למיקום האבנים יש חשיבות במובן של האתר הקדוש, מקום העקדה, מקדש וכו', אך אין פה ניסיון להבין במושכלות, לנחש, סוג של דיון עם הקדוש ברוך הוא. יש פה בנייה מכנית המקושרת לתוכן מקודש, למקום. תומך נלהב של השיטות שלפיהן לא מדובר על אבן אחת, כל השיטות שהזכרנו כעת, הוא המהר"ל בחידושי אגדות לחולין דף צדיק א' עמוד ב'. ובלשונו, הוא כתיב ויקח, ואין לומר כדרך הפשטנים שלקח אבן אחד מאבני המקום. דזה אינו, שאין אבן אחד מקצת מן רבים, שאין דומה אבן אחד לרבים, שהרי זה יחיד וזה רבים, ואם כן לא הווה זה מקצת, שכל קצת הוא חלק הכל, ולעולם כל דבר שהוא יחיד הוא נבדל לעצמו בעבור אחדותו, ומצד האחדות אין מצטרף לאחר, ולפיכך אי אפשר לומר שלקח אחד מן הכל, כי מצד שהוא אחד הוא נבדל לעצמו, ודבר זה מבואר מאוד. המהר"ל טוען שדבר שהוא אחד, כלומר בעל ישות בפני עצמו, לא יכול להיות מקצת של משהו אחר. לכן הביטוי לפיו יעקב לקח מאבני המקום, לא יכול להיות שמתייחס לאבן אחת ממקצת האבנים, משום שאין יחס חלקיות ביניהם, כלומר אין אבן אחת שהיא חלק ממשהו אחר. לכן מובן כי המהר"ל מחזיק בדעה, כי מספר אבנים נכחו בסיפורו של יעקב כאן. עד כאן דיברנו על מספר שיטות המנסות לבאר את היחס בין לקיחתו של יעקב מאבני המקום לבין הרמתה של אבן אחת למצבה. ראינו את השיטות הבאות. שיטה ראשונה, אבן אחת לכל אורך הסיפור, ראינו אותה באבן עזרא ובמהר"ל. השיטה השנייה הכללית היא מספר אבנים. בתוך שיטה זו ראינו חמש שיטות. רבי יצחק בחולין והמהרש"א והכתב הקבלה דיברו על מספר אבנים לא ידוע. רבי יהודה בבראשית רבה דיבר על 12 אבנים. התרגום יונתן דיבר על 4 אבנים. רבי נחמיה בבראשית רבה על 3 אבנים. וחכמים בבראשית רבה והמדרש שכל טוב דיברו על 2 אבנים. עתה נפנה לעסוק בשאלה נוספת. האם האבן שבה נבלעו כולן הייתה אחת מהאבנים הקיימות, או שנצרה יחידה חדשה מאיסוף כל האבנים יחדיו? במידה והיה איחוד, האם האבנים הפכו לאבן אחת גדולה, או שמא נבלעו באבן אחת, וממילא התוצאה היא אבן בגודל של אחת האבנים הקודמות? ננסה לענות תוך כדי התבוננות במקורות שראינו. לשיטות שטענו שמתחילה ועד סוף הייתה אבן אחת בדיוק, אין רלוונטיות לשאלה זו, כי אין מעבר בין ריבוי אבנים לאבן אחת. בנוסף, לתרגום יונתן אין התייחסות מדויקת לנושא הקשר בין האבנים המקוריות לאבן החדשה. בתחילת הפרק בפסוק א' הוא מסביר כי יראו חמישה ניסים ליעקב בחרן. את הנס השני הוא מתאר ניסה תיניאנה, ארבעתי אבניה דשבי איסדוי, אשכח יתון בצפרה לאבנה חדה. כלומר, התרגום יונתן אומר שבנס את ארבעת האבנים שיעקב נוטל בערב, הוא מוצא כאחת בבוקר. אין תהליך מסודר שהתרגום יונתן מתאר. הוא מדבר על נס. אפשר לטעון כי האבנים התאחדו. אפשר לטעון כי הם נעלמו כליל ונמצאה אבן חדשה במקום באותה הרמה של סבירות. לעומתו, נזכיר דברי המדרש בבראשית רבה. רבי יהודה אמר, 12 אבנים נטל. כך גזר קדוש ברוך הוא שהוא מעמיד 12 שבטים. אמר, אברהם לא עמידן, יצחק לא עמידן, אני עם מתאחותן, 12 אבנים זו לזו, יודע אני שאני מעמיד 12 שבטים. כיוון שנתאחו 12 אבנים זו לזו, ידע שהוא מעמיד 12 שבטים. המילים החשובות לנו כאן הן נתאחו. גם בשאר השיטות במדרש, במדרש זה בבראשית רבה, השתמשו במילים אלו. כך גם המדרש שכל טוב. לעומת זאת, המדרש של רבי יצחק נקט מילה אחרת. תנה וכולן נבלעו באחד. וכן שיטת המהרש"א שכולן נבלעו באותה אבן אחת שלמטה כדי שיניח ראשו על כולן. כאן השימוש הוא במילה נבלעו. ההבדל בין איחוי לבליעה נראה די ברור. כאשר אנו מדברים על איחוי, אנו מדברים על חיבור של שני חלקים. בדומה לכך, כאשר לא עלינו אדם נפצע ברמת הרקמות, מבצעים איחוי לרקמות הפגועות. זאת בשונה מהמילה בליעה. כאשר אנחנו מדברים על בליעה, חומר אחד נעלם לחלוטין בתוך חומר אחר. לדוגמה, בהקשר של טעם איסור שנבלע בכלי או במאכל, אנחנו מדברים על היעלמות של הטעם בתוך החפץ, פשטותו בתוך החפץ. כמו כן, בליעת מתהו של משה את מטותם של חרטומי פרעו, הראה שהמטות נעלמו כליל ונהפכו להיות חלק מהמטה של משה, בתוך הקיבה שלו כביכול. מכאן, שבהקשר של האבנים, היו מספר מסוים של אבנים לפני שנתו של יעקב, ולאחר שקם, אבן אחת בגודל האבן שעליה הניח את ראשו נמצאה. אם כן, אנו רואים שאכן כל האופציות שהעלינו באות לידי ביטוי בפרשנים שהזכרנו. היעלמות של האבנים כליל והחלפתם ביחידה חדשה לגמרי ניתן לראות בתרגום יונתן שדיבר על נס. בליעה של כל האבנים על ידי אבן אחת מוזכרת בגמרא בחולין ובמהרש"א, וכך מדברת על אבן שמחליפה את כולם. ואותה אבן הייתה קיימת לפני כן. והשיטה השלישית, חיבור כלל האבנים לכדי אבן אחת גדולה, הזכרנו בבראשית רבה, הוא במדרש שכל טוב. עתה נעבור לצד הדיגיטלי. והיום נזכיר את נושא הזיכרון של המחשב. זיכרון המחשב מכיל הרבה אפסים ואחדות, או בשמם המוכר יותר, סיביות. תא אחד של זיכרון, סיבית, מכיל 0 או 1, כאשר 0 רומז על זרם חשמלי נמוך עד לא קיים, ו-1 מרמז על זרם חשמלי גבוה. בתוך תא זיכרון ניתן לאחסן מידע השווה לסיבית אחת. כאשר אוספים יחדיו כמה סיביות, ניתן לאחסן מידע גדול יותר. לשם הדוגמה, נתייחס למספרים. מספרים מיוצגים במחשב גם כן בצורה פשוטה על ידי סיביות, כאשר כל סיבית מייצגת חזקה של 2. לדוגמה, המספר 0 יתקבל על ידי סיבית 1, המייצגת את החזקה 2 בחזקת 0, ובה יוכנס 0. הספרה 1 תיוצג על ידי סיבית 1, המייצגת את 2 בחזקת 0, ובה יוכנס 1. כידוע לנו 2 בחזקת 0 זה 1, ולכן הדברים מסתדרים יפה. איך נייצג את המספר 5? לשם כך, נצטרך את הסיבית של 2 בחזקת 0, את הסיבית של 2 בחזקת 1, ואת הסיבית של 2 בחזקת 2. תמיד נתחיל מהסיבית המייצגת את המספר הגדול ביותר. לכן פה נבחר את הסיבית שמייצגת את המספר 2 בחזקת 2, הלו 4. נשים בתוכו 1. מה השארית שיש לנו? 5 פחות 4 זה 1. את הביט של 2 בחזקת 0 נמלא ב-1, וקיבלנו את המספר הנשמר בזיכרון 101. אגב, זה מקביל לייצוג בינארי של מספר. גם כן, 101 זה הייצוג הבינארי של המספר 5. שימוש מורכב יותר של סיביות זיכרון הוא לכתובות זיכרון. כל כתובת זיכרון מכילה 8 בתים. בית מורכב מ8 סיביות, כלומר כל כתובת זיכרון משתמשת ב-64 סיביות. כתובת זיכרון מייצגת אזור מסוים בזיכרון הכללי של המחשב. השימוש בכתובות חשוב, משום שאנו רוצים לדעת היכן מאוחסן מידע, ולעיתים לגשת לאזור מסוים. כאשר אנחנו יודעים את כתובת ההתחלה של התוכן בזיכרון המחשב, נוכל להתחיל לקרוא ממנו והלאה את התוכן הרלוונטי. לדוגמה, כאשר אני במחשב האישי שלי כותב ספר, המידע שאני מקליד במחשב נשמר לאחר תהליך שמירה בקובץ וסגירתו לתוך זיכרון המחשב. המחשב לוקח את תוכן הקובץ ושומר אותו בכתובת זיכרון מסוימת, וממנה והלאה המידע נשמר. לפעמים התוכן נשמר בצורה סדרתית, ולפעמים הוא נשמר בחלקים מסוימים שונים, כאשר יש אובייקט בשם מצביע המקשר בין שני חלקים השונים. כאשר משתמש מנסה למצוא כתובת כלשהי בזיכרון, עליו להשתמש בכל 8 הסיביות. תקלה בכל חלק מתוך 8 הסיביות עשוי לגרום לו להגיע לכתובת אחרת. בכתובת האחרת, המידע אותו המשתמש מחפש לא יימצא ככל הנראה. כל סיבית נחשבת, אבל החשיבות תמונה באותה כתובת שנוצאת מהרכבה של אותם 8 סיביות יחדיו. רק בהינתן וכל 8 הסיביות נכונות, כלומר, הן מייצגות את המספר הרלוונטי מתוך הכתובת המלאה, המשתמש יגיע ליעד. ראינו עד כה את נושא הסיביות במחשב ואת כתובות הזיכרון. עתה נקשר בין התחומים. אנו יודעים עתה כי בנושא הסיביות כל סיבית נחשבת, אך רק מרצף 8 הסיביות ניתן להגיע אל התוצאה הרצויה. כלומר, המסגרת הכללית של 8 הסיביות שנוצרת מחיבורן היא היחידה הרלוונטית. גם בהקשר של האבנים שיעקב לקח ככרית, ראינו כי ישנן דעות שהאבנים עצמן הפכו להיות יחידה אחת גדולה. השיטה של הבראשית רבה הוא מדרש שכל טוב. ניתן כמובן להסתכל על כתובת הזיכרון כיחידה אחת חדשה לגמרי, כמו שהעלינו בשיטת התרגום יונתן, אך בגלל האופן בכתובת כזו יכולה להשתנות או להיפגם, עדיין צריך להתייחס אליה כל יחידה שלמה המורכבת מיחידות קטנות יותר, כלומר חיבור של יחידות קטנות ליחידה גדולה, ולא בליעה או החלפה. אם נרצה, נאמר כי סיביות ואבנים הם בעלי מטרה משותפת בלתי נשכחת באופן ייחודי, ועם זאת, הן שואפות להיות חלק ממשהו גדול. לסיכום, בשיעור זה ראינו את המחלוקת לגבי כמה אבנים יעקב נטל כאשר הלך לישון על מנת להניח תחת ראשו, וכן את המחלוקת המתייחסת לשינוי שעברו אותן אבנים. לאחר מכן הזכרנו את נושא הסיביות בזיכרון המחשב. לבסוף מצאנו את החוט המקשר בין שני התחומים. שבת שלום.